אחד מהדברים שאני הכי אוהבת בעבודה מהבית זה העובדה שבאמצע היום אני יכולה לצאת לסיבוב קצר של 5-10 דקות. זה מאפשר לי להברר את השכל לא פעם, ואם להודות על האמת זה גם מאפשר לי לדחות בכמה דקות מטלות שממש ממש אבל ממש לא בא לי עליהן. והעובדה שיש לי כלבה בבית זה רק הופך את הסיבוב הזה ללגיטימי. אז לפני כמה ימים יצאתי לסיבוב, ניצלתי כמה רגעים של שמש באמצע חורף לא מוסבר של סוף אפריל, שמתי אוזניות, פתחתי אפליקציה של מוזיקה, ותוך 3 שניות קיבלתי ישר לפנים פרסומת לאפליקציה אחרת. הכותרת בתרגום חופשי הייתה, האם אתם עצלנים? מתחתיה הייתה קריקטורה של גבר מוזנח עם קרס משתפלת, צרוע על הקורסה שלו, ונחשו מה הופיע בשורה הראשונה של התסמינים. דחיינות. לא ידעתי אם לצחוק, לבכות או סתם לכעוס. התגובה הרגשית שלי הייתה לא פרופורציונית בכלל, לעובדה שמדובר בפרסומת סתמית, והיא הייתה כל כך מבולבלת ולא פרופורציונית, כי היא סיכמה במסך אחד קטן את אחת המורכבויות היותר משמעותיות של ADHD. למה אני מתכוונת? אני מתכוונת לעובדה שאחד האתגרים המשמעותיים שאנחנו, אנשי ה-ADHD, נאלצים להתמודד איתם, הוא דחיינות. וכלפי חוץ, הרבה פעמים זה נתפס גם כעצלנות. אז בואו ניגש ישר לעניין עצמו ללא כל שיהוי, ונדבר על דחיינות. היי, אני רחל כהן מנירום, וזאת תיאוריית הקשב. המקום שבו מדברים על הפרעת קשב והיפראקטיביות, או בשם המקובל של ה-ADHD, בגובה העיניים, מגובה מדעית, והכי חשוב, מניסיון אישי. ממש ממש אישי. אז כמו שאמרנו, בואו נצלול ישר לתוך הנושא הזה של דחיינות, אבל היום אני רוצה שנדבר על זה, לא כמו שבדרך כלל אנחנו שומעים על זה בהקשרים אקדמיים, כאלה, אחרים, האם אני רוצה שנדבר על זה בהקשר של ויסות. מחקרים מראים שהימנעות מדחיינות, כן, הימנעות, נובעת למעשה מהיכולת של האדם לווסת בעצמו ולעצמו רגשות ומצבי רוח. פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת שפילד באנגליה הגדיר את זה ככה. אנשים עוסקים בדחיינות כרונית בגלל חוסר יכולת לנהל מצבי רוח שליליים סביב משימה. אם להודות על האמת, הרעיון הבסיסי של דחיינות ככישלון בביסות עצמי הוא די ברור ולא חדשני. אנחנו יודעים מה צריך לעשות, אבל אנחנו לא מסוגלים להביא את עצמנו לעשות את זה. זה אותו הפער שחוזר כמו בומרנג בצורות שונות. במקרה הזה פשוט הפער הוא בין הכוונה לפעולה. ביסות עצמי לא משנה של מה, של רגשות, מצבי רוח, משימות, הוא קרב שאנשים עם ADHD נלחמים בו בכל יום, כמו שדיברנו כבר בפרקים קודמים. המרחב הפתוח בין המשימה לדדליין הוא רק מופע אחד של התופעה הזאת. אבל אם להיות כנים, לא רק אנחנו, אנשי ה-ADHD, בוהים במסכי מחשב ריקים ומחכים לנס שיקרה. גם כל שאר העולם, גם כל האנשים הנוירוטיפיקליים שנמצאים אי שם, מתמהמהים מפעם לפעם, גם הם מוצאים את עצמם בוהים בכלום ושום דבר ולא יודעים מאיפה להתחיל, לא בסידור ניירת מעצבנת, לא בלקבוע וללכת לבדיקות שד או לטיפול שיניים, ואפילו יש להם קושי לא פעם לגשת להנהלה שלהם ולבקש העלאה מוצדקת בשכר. אבל בואו לא נבלבל בין אנשים מן השורה למומחים, לכאלו שבאמת ראויים לתואר מאסטר בהימנעות. אני יכולה, למשל, ללכת 10 פעמים לשתות קפה, לבדוק אם יש מים בכלי של הכלבה, להעמיד מכונת כביסה על הדרך להעביר ככה סמרטוט לאכל הרצפה, לבדוק את המיילים שלי, להעמיס מדיח, לראות אם יש משהו מעניין במקרר, והרשימה עוד ממשיכה. והכל, אם מזקקים את זה, בניסיון להימנע מתחושת כישלון. וזה לא משנה אם הכישלון הוא אמיתי או מדומה. תבינו, תכנון, תיעדוף, הנאה, ארגון וקבלת החלטות גורמים לא פעם לאנשים עם ADHD להיות המומים, או לחילופין, גורמים לנו להתכנס בתוך עצמנו. הדחיינות היא פיצ'ר של ADHD, כמו שאומרים אצלנו בהייטק. היא הדרך שלנו להתמודד עם רגשות מאתגרים ושליליים שנגרמים ממטלות מסוימות. ואצל כל אחד זה מטלה אחרת, זה טריגר אחר. יכול להיות שהמילה להתמודד, התמודדות, היא לא הבחירה הכי טובה, כי אין מה לעשות. דחיינות גם מעצימה את הרגשות השליליים. והסיבה היא שברגע שאנחנו פותחים את שערי הגיהנום של הדחיינות, כל הקולות השליליים נכנסים פנימה. קטנים וגדולים, חלשים וחזקים, קולות של מורים, הורים, חברים, מכרים, אנשים שפגשנו באוטובוס או שעמדנו לפניהם בתור בסופר, כל הקולות האלה עומדים כמו איזה מקלה יוונית שמסבירה לנו שעדיף לנו לא לגשת למשימה, עדיף לדחות אותה כי אנחנו לא מספיק טובים. כי אנחנו לא באמת מסוגלים להשלים את המשימה הזאת. לשפוך את השערים האלה זה קל, כמו כל דלת זה לוקח בערך שנייה, לסגור את השער הזה כשסופה מתנפלת עליך מבחוץ, זה כבר משהו שדורש הרבה מאוד כוח, שליטה ומאמץ. עכשיו אנחנו יכולים להמשיך ולדסקס את המאפיינים של הדחיינות, ואיך זה משתנה מאדם לאדם. באחד המאמרים שקראתי, סיווגו את הנטייה לדחיינות לשישה פרופילים שונים. יש כאלה שהם תשושים רגשית, יש כאלה שצריכים את הריגוש, יש כאלה שצריכים לראות את התמונה הגדולה לפני שהם מתחילים, אני למשל, יש פרפקציוניסטים, ויש עוד כמה וכמה פרופילים. אבל בסוף היום זה לא באמת משנה. כי הכל טוב ויפה, אבל החיים גם הם מתנהלים בהערכת זמן, והם כמעט תמיד מתנהלים בהערכת זמן עבורנו, האנשים עם ה-ADHD, עדיין מתרחשים בזמן שאנחנו מתמהמהים. ואז נשאלת השאלה, מה עושים? מה עושים עם זה? אז אם אני רוצה לחלוק איתכם ארבעה טיפים שיש לי, שאני מקווה שאולי יעזרו לכם. הטיפ הראשון זה, כמו תמיד, משהו שאני חוזרת אליו לדעתי בכל פרק כמעט, וזה מודעות וכנות. יש מישהו אחד בעולם שאתם צריכים להיות כל הזמן בקשר איתו ולהיות כנים איתו באופן קיצוני, זה אתם עצמכם. לא, אני לא חייבת להפעיל מכונת כביסה עכשיו בכדי שלילד יהיה מחר מה ללבוש. לילד יש ארון מלא בבגדים. ולא, אני לא חייבת עכשיו ללכת ולעשות איזשהו סיבוב לחילוץ איברים, כי אם אני קמה עכשיו, אני שוברת את חוט המחשבה שלי, ואני לא אגיע ושב ליד המחשב בעוד 5-10 דקות. זה יקרה בעוד שעה-שעתיים, במקרה הטוב. אתם מבינים, יש לנו נטייה לשכנע את עצמנו שהתירוצים שלנו לדחיינות הם תקפים ונכונים. ולא, אנחנו צריכים ללמוד להסתכל בראי ולהגיד לעצמנו, בחיית, בחיית, בואו נעשה את הדבר הנכון. הטיפ השני זה טיפ הסוכרות הקופצות. פעם שאלו אותי בסדנה מעבודה, אם היית מאכל, איזה מאכל היית? ואני עניתי בלי לחשוב פעמיים סוכרות קופצות. כמות המחשבות שעוברת לי בראש בכל רגע נתון מרגישה כמו פה מלא בסוכרות קופצות, מלא רעש וצלצולים מכל כיוון. מדובר באומס שלא מאפשר לפעמים לראות את הדרך קדימה, ולכן הרבה פעמים אנשים כמוני יכולים להישאר תקועים בחנייה ואפילו לא להתניע את האוטו, המחשבתי כמובן. אז הדרך שאני מצאתי להתמודד עם זה, היא פשוט להוריד את המחשבות שלי לכתב. תתקינו אפליקציה, תדאגו שיהיה לכם איזה פנקס בשלוף, זה יאפשר לכם לשרבד את הרעיונות והמחשבות שלכם בשנייה ולחזור אליהם אחר כך. וזה לא רק מייצר שקט בראש, מעצם העובדה שעשינו רילוקיישן למחשבה מהראש לדף, ואנחנו לא צריכים לדאוג שנאבד אותה או שנשכח אותה, זה גם מאפשר לנו לראות את התמונה הגדולה יותר של מה עומד לפנינו, ויותר חשוב, זה מפחית את האימה מהמטלה ומקטין את הדחיינות. ורק בגלל שני הדברים האלה, אני חושבת שלמפתחים של האפליקציות כמו הקיפ והאחרות, מגיע להיות מועמדים לפרס נובל בתחום בריאות הנפש, כי אלוהים יודע שהם ראויים לדבר הזה. הטיפ השלישי הוא מעולם ספרות הילדים. דחיינות היא חוסר יכולת לבצע משימה עד לזמן מסוים. נכון? את זה כבר הסכמנו. מושג הזמן הוא מציאות שאנחנו חייבים להתמודד איתה בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא. אנחנו לא יכולים להמשיך ולרוץ כמו השפן הלבן של, בסיפור של אליסה בארץ הפלאות, ומצד אחד לא לעשות כלום, ומצד שני כל הזמן להתלונן שאין לנו זמן. וגם בהקשר הזה אני ממליצה לכם על שימוש בכלים טכנולוגיים. ברגע שנכנסת משימה, תקבעו אותה ביומן, תגדירו מספר התראות לביצוע בפרקי זמנים משתנים מהדדליין. לדעתי והמלצתי, ליד כל התראה שווה לכתוב למה חשוב לבצע את המשימה, אפילו במילה שתיים. ואולי אפילו לכתוב לעצמכם איזה צ'ופר תיתנו לעצמכם, אם תסיימו את המטלה או את השלב באותה נקודה בזמן. והנה הגענו לטיפ הרביעי, זמן קפה, אם כבר מדברים על צ'ופרים, בונוסים וכו'. בפרק על המוח של אנשים עם ADHD הזכרתי שאספקת הדופמין אצלנו היא לא יציבה והיא גם לא פעם נמצאת בחסר. דופמין, רק להזכיר, זה אותו הורמון הרגשה טובה, הורמון המשמח שמניע לפעולה. מזמינה אתכם להקשיב לפרק על הקשר בין הקורונה וה-ADHD. אז אם זה המצב, אין ספק שאם הבחירה היא בין משחק וידאו או יציאה לבית קפה לבין כתיבת מאמר, קפה ומאפה תמיד ייקחו בגדול ובענק, כי התגמול הוא כאן ועכשיו. אז נכון שלאורך זמן הדבר הנכון הוא לאמץ הרגל חדש של business before pleasure, אבל מכיוון שזה לוקח זמן והתמדה לאנשים נוירוטיפיקליים, ובטח ובטח עבורנו, אנשי ה-ADHD, שזה שני דברים שנוטים להיות אצלנו בחסר, אז הדרך לעזור לנו לייצר את ההתמדה הזאת היא להעניק לעצמנו את פרס העובד או העובדת הטובים. פשוט, תכננו לעצמכם פרסים או פעילויות כיפיות למועד שאחרי סיום המטלה. עכשיו, אני יכולה להמשיך ברשימה שלי עוד לא מעט זמן, כי יש לא מעט טכניקות, ורובן באמת ידרשו מחויבות גבוהה ושליטה עצמית אינטנסיבית. וזה לא פשוט העניין הזה, לא לכל האנשים, ובטח ובטח, כמו שאמרנו, לנו. ולכן, יש לי עוד טיפ בונוס. הטיפ באמת האחרון שלי, לפני שאנחנו נפרדים ואני הולכת לתפוח לעצמי על השכם, על זה שהשלמתי את הפרק. וזה, תקבעו לעצמכם מדי פעם זמן, פרק זמן מוגדר אבל, כן? לא משהו כללי, פרק זמן מוגדר ביומן לשחרור ההפרעה. זה יהיה זמן שבו אתם לא עושים ואתם לא מחויבים לכלום, אתם פשוט זורמים עם עצמכם. ובסוף היום, תזכרו שגם אם אחרי הכל, מדי פעם אתם דוחים איזה מטלה, זה עדיין יכול להיות מציל חיים. תשאלו את בעלי, אבל זה כבר סיפור לפעם אחרת. זהו להפעם. תודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק של תיאוריית הקשב. הפרק הזה, כמו הפרקים האחרים, זמין לשמיעה בספוטיפיי ובפלטפורמות הפודקאסטים המובילות האחרות. אני אשמח אם תשתפו את הפרקים עם מי שיכול להיעזר בתוכן, וגם עם מי שסתם מתעניין בנושא, ויש כאלה, תתפלו. אז להשתמע בפרק הבא.